היינו בפרק חמישי, אם אינני טועה, פעם קודמת ראינו את הלכה י"ב לגבי שינוי בין מאכל אדם למאכל בהמה, זאת אומרת, האם מותר לקחת כתחליף, כתמורה, פירות שמאכל אדם, לתת אותם למאכל בהמה, ואמרנו שאסור, אבל לקחת אוכל של בהמה ולקחת בהם אדם, לקחת בהם אוכל של אדם, זה מותר. אומר הרמב״ם, אני אקרא את הסעיף שראינו פעם שעברה ונמשיך בדברים יותר מעשיים. מותר למכור אוכלי אדם ואוכלי בהמה, תודה. ולקח בהם אוכלי אדם. אבל אין מוכרים אוכלי בהמה, לקח בהם אוכלי בהמה אחרת. ואני צריך לומר שאין מוכרים אוכלי אדם, לקח בהם אוכלי בהמה. ואם לקח בהם או החליף בהם אוכלי אדם ואוכלי בהמה, הרי הם כאוכלי אדם שאין עושים מהם מלוגמה לאדם. זאת אומרת, בכל מקרה אנחנו רואים שאנחנו לא מורידים מקדושה, לא מורידים מאפשרות של אכילה של פירות שביעית. גם כשזה אוכל של בהמה. אוכל של בהמה, בהמה תאכל. אין מה לומר, אני לוקח אוכל אחד בתמורה לאוכל אחר, זה אוכל יותר משובח, ואז יהיה מותר. אוכלי בהמה, לא מחליפים אותם, ולא מוכרים אותם. מה שיש, זה מה שטוב לבהמה, זה מה שהיא אוכלת. טוב. אם במקרה הרב מאיר, אם היה איזה ירק שהתייבש, וברגע זה ירק שהיה ראוי לאדם, והוא התייבש על הגג או באיזשהו מקום, ועכשיו הוא רואה רק למאכל בהמה, אז אין ספק שנותנים אותו למאכל בהמה. אבל מותר לעשות דבר כזה? לקחת ירק שראוי לאכילת אדם, להשאיר אותו שהתייבש כדי שיהיה ראוי לאכילת בהמה? זה אסור. זה אסור. אבל אם זה קרה, זה אותו דבר לגבי מה שאנחנו אומרים. גם יש כאלה שטוענים... מותר יותר מכירה, אסור יותר מכירה, בסדר. בכל מקרה, אחרי שכבר נעשה העניין. בואו נשאל שאלה פשוטה. אחרי שנעשה העניין, מותר בהנאה או אסור בהנאה? מותר. אתה יכול להגיד לפני ראש השנה, אני מתנגד ליותר מכירה, אבל אחרי שכבר נעשה הדבר, תאכל, אין בעיה. גם להתנגד, ולא התנגדנו. כן. מה השאלה? יש הבדל, זה מה שאני אומר. אני אתן לך את הדוגמה. היינו בתקופת סדיר. ירדנו מלבנון למחנה גדי. נכנס לארוחת צהריים, במקרה, אני רואה שבישלו אורז בסיר כחול לארוחת צהריים, ארוחה אדומה. נכון? זו ארוחה אדומה, בשלו אורז בסיר כחול. מה עושים? גדוד, גדוד שלם, מחכה לארוחת צהריים, בשלו את האורז, שזה פרווה, בסיר כחול, אני בכוונה אומר, בסיר כחול. עזוב, לא משנה מי, אל תכניס עכשיו פה פירודים. בשלו את זה בסיר כחול, כשההוראות בצבא, אז נרד מהמטבחים הגדולים המיוחדים, שבהם גם יש בישול חלבי, חלב ניגר, אבל ההוראה בצבא של הרב גורן הייתה, והיא קיימת ברוב הבסיסים עכשיו, שאין דבר כזה חלב ניגר, ממילא אין בישול חלבי, גם הדייסה שמביאים בחורף בצבא היא מים וסולת, ואם רוצים שזה יהיה חום, אז שמים מהקופסאות פלסטיק את השוקולד למריחה שהוא פר, ו... זאת אומרת, סיר כחול, מה הוא מבחינתנו? יפה. אבל הוא סיר כחול. סיר כחול. מה עושים? אז קראתי, אנחנו היינו אנשי צוות, אז קראתי למשגיח שהיה במילואים, ואמרתי לו, ידידנו המשגיח, אתה לא רואה שבישלו לארוחה אדומה בסיר כחול? וכדי לדייק בהלכה, אנחנו נאמר את זה בצורה הזאת. אבל לא שמתי לב, באמת. אתה צודק. אמרת לו, ומה אתה חושב לעשות עכשיו? אז הוא מתחיל, כן, אבל, טוב, אם זה חלבי, זה בין יום או לא בין יום, ענת ברנת, ארבנת איתרה, זה וזה. אמרת לו, ידידי, קח תסיר, תהיה משגיח כמו בן אדם. קח תסיר, תהפוך אותו. למה? ואז נכנס פה באמת משהו לתמונה, וזה מה שאני רציתי לומר, שלפעמים אנחנו לא קולטים את הנקודה הזאת, או מצד אחד יש מי שרגיל והוא כבר אדיש, כן? אומרים לו ככה, זה בסדר? ויש מי שאין לו, לא, מה אתה רוצה ממני בכלל? הטבח, נעזוב את הרסן המטבח, מה הוא עשה שם אחר כך, אבל הטבח אומר לי, בצד, כי הוא מכיר אותי, אומר לי, תשמע, משגיח הזה תחמן. דתי תחמן. מה קרה? אומר לי, תסתכל מה הוא רוצה לתת את זה לאנשים בצהריים. נכון, לא שמנו לב, עשינו טעות, אבל מה? הוא רוצה להגיד להם שזה מותם, הוא בסדר? הוא רוצה להסתדר עם הרסר כנראה. ככה הוא אומר לי, אמרתי, לא, לא, יש לך תחילה ויש בדיעבד. תפסיקו, אתם דתיים, תפסיקו. זה בסדר או שזה לא בסדר? זה מותר או שזה אסור? תגיד עכשיו את האמת. אלא מה? שהדתיים תמיד הסתדרו באיזושהי פינה, כשנוח להם, שצריכים לרוץ בבוקר, אז הוא מתפלל, שצריכים לעשות מסדר נשק, אז הוא מתפלל, אקס-טריטוריה, בית הכנסת. הוא בורח לשם כשהוא רוצה לנוח. מתפלל 10 דקות, 20 דקות ישן. אתה מכיר את המושגים האלה? זהו. אז זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. מה זה מושג לך? תחילה, מה זה מושג בדיעבד? כולנו יודעים שיש רצוי ויש מצוי. נכון שבגימטריה זה הבדל אחד, אבל בסך הכל יש עוד כמה הבדלים. נכון? מה ההפרש בין רצוי למצוי בגימטריה? בין רש למם?
160.
160, 160 בגימטריה זה כסף. אז אני חושב, מה ההבדל בין הרצוי למצוי? כסף. אבל זה לא כל האמת, זה חלק קטן ממנה. יש עוד כמה הבדלים. ואצלנו, כשאנחנו רואים, נכון, יש לנו את הרובד האידיאלי. הלימוד האידיאלי של תורה, מה צריכה להתקיים בעולם? אבל מי שיסתכל מהצד האידיאלי ויצא ישר לרחוב, או שהוא אומר תורה שקר, או שהוא מתאבד. אחד מהשניים. הרי המציאות, רגע, יש מציאות. היא לא מתוקנת, היא לא שלמה. ברגע שאתה איזושהי מציאות, באים חכמים, באה התורה ואומרת, תראה, ברובד המציאותי, כשאתה בסופו של דבר נתקלת בדבר שלא היה צריך להיות, אבל במציאות הוא קיים, בוא נראה מה ההתייחסות שלנו. עכשיו ההתייחסות שלנו היא שונה. כי זה מה שיש במציאות. דוגמה למה שאנחנו ניתן, כלאיים. מותר בענה או אסור בענה? למה? לא, בגידולים, גידולי כלאיים. בסופו של דבר, לא לבעלים שגידל, סתם מישהו. אני יודע מה, תקרא לזה, הרכבות. הרכיבו עץ, מותר להרכיב עץ? תשימו לב, אם לא עושים הזמנה מיוחדת, אני מסביר, אם לא עושים הזמנה מיוחדת, כל האגסים בארץ מורכבים. והם מורכבים באיסור. על עץ שהוא לא מינו. זה לא כמו תפוז שמרכיבים אותו על חושחש, שזה מינו. לימון על חושחש, זה מינו. פרי אדם. זה תפוז בר, תפוז מר, שהוא תפוז בר. אני גם מצונן, אבל אני לא אמרתי סתם בר, אמרתי בכוונה עם בית. כן? אבל בכל זאת, זה מינו, אז אולי בסדר. ענבים, גפנים, מרכיבים אותם על קנה, מסוג מסוים תלוי בקרקע, אבל זה מינו, זה גפן. החושחש, אבל אגס, מרכיבים אותו הרבה פעמים על חבוש. כן, זה היסוד. דרך אגב, עוד מעט, עכשיו מעריכים לנו, יש לנו חודשיים אדר, ערב ראש חודש אדר, שייכנס בעזרת השם ונהפוך את הכל מציאות לשמחה וטובה. אבל עוד מעט מגיעים לניסן, זה ברכת האילנות. יש דעות שאומרות שעל עץ מורכב לא מברכים ברכת האילנות. ואנשים הולכים מברכים על עצי פרי, ועצי פרי הם מורכבים. אז למשל אגס, אגס הוא מורכב. אם לא עשו הזמנה מיוחדת, הוא מורכב. זה מה שרץ בארץ. זאת אומרת, הולכים למשתלה, במקום שמרכיבים את העצים, ואומרים, אני רוצה שתביא לי מייחור, שישרשת אותו, הורמון השלושה, כמו שצריך הכל, בלי הרכבה. או תרכיב לי אותו על אגס מסוג אחר. אם לא ביקשת דבר כזה, פשוט זה הרכבה על חבוש, כי החבוש יותר חזק. אסור להרכיב מין שאינו בינו. זה אגסים מורכבים.
אז איך אנחנו
אוכלים? יפה מאוד, הנה, אתה רואה? אז זה בדיוק מה שאני אומר. יש שאלה יפה, איך אנחנו אוכלים? כי להרכיב אסור, אבל אם זה מורכב, לא נעשה באכילה. אפשר לאכול. זה ההבדל.
עכשיו, איך מרכיבים אותם? מה, לוקחים חול כזה ועוד
כן, יש שיטה איך מרכיבים, יש הרכבה ידנית, יש הרכבה, הרכבת מכונה, יש כל מיני שיטות היום בהרכבה, יש הרכבת זווית, יש אחד על השני ממש, כל מיני סוגים של הרכבות יש, אבל זה הרכבה. תכלס לוקחים קנה מושרשת ושמים עליה עץ אחר במקום העץ שלה. זהו. מי שרוצה לצאת פה החוצה, מול מכון מאיר, בחצר שעל יד הבית של דני, תראו איזה יופי, יש שם עץ, חציו לימון, חציו קלמנטינה. ענף אחד מוציא, חצי עץ מוציא קלמנטינות וחצי עץ לימונים. ממש יפה. ומי שיסתכל בגובה, אם אני לא טועה, מטר וחצי, יראה שם את הגולה. כזה מין הרכבה, זה עושה כזה מין צלקת גדולה, יוצא איזה גולה כזאת, שם זה הרכבה.
אבל זה בסדר, נכון?
אפשר לאכול. המותר? כן, זה אותו מין.
להרכיב
מותר. זה משהו, אבל באופן עקרוני, לשים לב, אסור להרכיב. מה עושים היום במשתלות המושגחות? חבל שבעל מקצוע לא פה. מה עושים במשתלות המושגחות היום? אומרים להם, בסדר, הפרדסן, החקלאי רוצה להזמין 3,000 שתלים של אגסים. אמרו לו, אתה יכול להזמין 3,000 שתלים של אגסים, אבל שגוי יעשה את זה. שהרכבה, בפועל, תהיה על ידי גוי. לא על ידי יהודי. כי אתה מחתים מישהו. הרי מישהו עושה את זה. אז לפחות שגוי יעשה את זה. טוב. אבל עוד פעם, זה העניין, זו בעצם השאלה, איפה לנו לכתחילה ויש לנו בדיעבד.
אבל לעצם מורכב צריך לספור עולה,
תלוי באיזה גובה הרכיבו, ובדרך כלל כן.
מבחינת הקנה או מבחינת
ה... זהו, שאלה באיזה גובה שקנה. על זה אני מדבר, כמה מהקרקע.
אם עושים הופכים היום עצים, הרבה פעמים יש שזנים מסוימים כבר לא נמכרים.
על פי השוק.
מזמים אותם לגמרי ומרכיבים עליהם זן
אחר. אם לגמרי, איזה גובה מהקרקע? מטר. אז לא צריך. לא צריך.
העץ עצמו נשאר.
אז לא צריך עולה. אם גזמו את העץ בגובה של מטר, מטר וחצי, גם פחות, כן, טפח או שלושה טפחים, מהקרקע, אז, ומצד שני, הפוך בדיוק. זאת אומרת, אם זה מעל גובה הקרקע וממש יש את הגזע, לא סופרים שנות תורה נוספות, אבל למשל, אני אתן לך דוגמה. אם יצא, ולי זה קרה בבית, יצא לי ענף של תנה מתוך הקרקע, מאותו עץ. יצא לי מתוך הקרקע. קודם כל, מורידים אותו, כי זה לא טוב לעץ, דבר כזה. הוא לא יגדל טוב. דבר שני, יש פה שאלה, אם צריך לספור עולה מחדש. לא, אם הוא בא מתוך האדמה, שאלה אם הוא צריך לשנות עולה חדשות. אפילו שזה מאותו שורש, כמי שזה מתוך האדמה.
אם מפרידים אותו,
הם מפרידים אותו בוודאי, בוודאי. עכשיו מה שעושים, למשל ניתן דוגמה, לא יודע אם היום גם עושים את זה, אבל בעבר עשו את הדברים, דקלים, שיוצא להם חוטר, לא נצר. נכון? מה ההבדל בין חוטר לנצר? פסוק. לא, לא. יצא חוטר ונצר משרשיו יפרה. שמים לב מה ההבדל? חוטר זה מהגזע ונצר זה מהשורש. פסוק. עברית. פשוטה. לא שמנו לב אף פעם. נכון, נכון. השאלה היא אם זה בא מגובה או שבא מנמוך. עכשיו מה קורה? ברגע שזה, האמת שהפורה, נצר משרשיו יפרה, דווקא הנצר הוא פורה, החוטר פחות. עכשיו מה עושים? היו עושים כך לפחות, בעבר היה פה בחור שהיה, איך אמרו את זה? גודד? ככה? כן. משלוחות. אז הוא סיפר שהם לוקחים ארגזי עץ, כמו ארגזי חנות, אני יודע מה שאנחנו משתמשים בהם, ממלאים אותם אפר, מסביב לחוטר, ונותנים לו לגדול שם משורשים, באפר. זהו, זה אפר גם, אפר. עכשיו ברגע, את החוטר.
הגזע.
הגזע. וברגע שהם רוצים לנתק אותו אחרי כמה שנים, כיוון שהוא בגוש אדמה, אפשר להמשיך לספור את שנות העולם מהזמן ששמו אותו. זה, לא יודע מה עושים היום. זה היה פה בחור לפני 10 שנים, שכך סיפר. כן, אני לא יודע. אני, הידיעה שלי היא בעניין הזה, היא ממנו. אז זה הדברים. בכל מקרה, יש לנו דברים שהם לכתחילה, יש לנו דברים שהם בדיעבד. ומה שאמרנו עכשיו זה נכון לכל ההלכות כולם. כל ההלכות. סתם ככה לסיום הסיפור שהם בצבא, זה שהתחילו להתווכח, כן או לא, שחור לבן, אני ניגשתי למגד ואמרתי לו, כי היה בן אדם שהחלנו לדבר איתו, היה חביב ונחמד, ואמרתי לו, שמע, אני חושב שהוא אחר כך היה איזה תפקיד בעיריית נתניה, בוסי, חור תימני. ושל נתניה זה אולי מכיר. בקיצור, אמרתי לו, תשמע, כך וכך העניין, אני לא אתן יד לדבר כזה. נכנס למטבח, מגד. כמה זמן לוקח אורז? אמר לו, הטבח, 30 דקות. אמרתי לו, סליחה, לא 30 דקות, צריך לברור אותו. קיצור, עוד כמה זמן צריך להיות ארוחת צהריים? עוד 25 דקות. אמר, טוב, תודיעו, ארוחת צהריים היום 25 דקות אחרי הזמן. שיהיה כמה זמן לבשל, כמה זמן לברור. את האורס. בסדר? ככה היה, אין בדיעבד לאנשים שלא מבינים את הראש הזה של תורה. לא מבינים. והפעמים גם אנחנו לפעמים, קשה לנו לקבל את הדבר הזה. תחליט. באים לרב, תחליט. זה מותר או אסור? והרב מנסה להסביר, תראה, זה אסור, אבל במצב שלך או במצב הנתון זה מותר. אבל אני לא רוצה סתם דברים. בטח שזה לא סתם דברים. זוהי שורת הדין. יש שורת הדין לפני מעשה, שורת הדין אחרי מעשה. אותו דבר, השבוע שאלו אותי ביום שישי. האם מותר לבשל אורז ב... זה לא היה אורז. קוסקוס. לא יודע, ממש, תבשיל פרווה. בסיר, חיטה. חיטה, כן. זו הייתה השאלה. האם מותר לבשל חיטה בסיר חלבי, סליחה, בסיר בשרי, אם אני יודע שאצל המשפחה שאנחנו הולכים להתארח ולהביא להם את החיטה הזאת, אוכלים שם חלבי. תשובה פשוטה, אסור. אסור. ולא משנה למה וכמה, אסור. אסור לבשל שום דבר פר בסיר בשרי כדי לאכול טוב אוכל חלבי. בכלל להפך. אסור לבשל שום תבשיל פר בסיר בשרי כדי לאכול אותו בארוחה חלבית. והיה אם יש לי במקרר תבנית עם חיטה או עם אורז, האם אני צריך לבדוק אם זה יתבשל בסיר בשרי או חלבי כדי לאכול את זה עם חלב? לא, אני לא צריך. סתם כלים אינם בני יומם, וזה כבר נותן טעם לפגם, ואורז זה סתמי, נגיד אפילו זה אפילו לא חריף, למי שאומר חוזר ונאור, וזה מה שאומר השולחן ערוך, דגים שעלו בקערה מותר לאוכלם בקותח, זאת אומרת פרווה. שעלה בקערה. מה זה עלה? בדיעבד, כבר היה. בקערה מותר לאכול אותו עם גבינה, קערה בשרית. למה? כי זה כבר קיים מולי. אבל אם אתה שואל אותי מראש אם לעשות, אסור לעשות. אז תחליט, מותר או אסור? אסור לעשות, מותר לאכול אם זה כבר קיים. אבל אם אתה בישלת כדי לעשות את זה, אסור לך לאכול. למי שעשו, כמו כל דבר. הוא לא יודע, לא יודע, אבל מי שיודע. בסדר? סידרנו קצת את העניינים של לכתחילה בדיעבד. גם פה, בעניין הזה שיש שמיטה, מזה התגלגלנו לכל העניין. נושא שיש שמיטה, יש דברים שם לכתחילה, זה שבדיעבד. ואדם עשה יותר מחיר, עשה. אתה לא מסכים עם זה? לא הסכמת. אבל עכשיו זה נעשה. לא נעשה המעשה? או בבוא אם תגיד שלא נעשה המעשה. אתה פוסל הרבה דברים אחרים גם. גמירות דעת אחרת. בחמץ, ביתר עסקה, ועוד כמה דברים. זה זו. טוב, אומר הרב, סעיף י' ג' ברמב״ם, ואני רוצה פה קצת יותר להרחיב, כי זה קשור לא רק לשנת השמיטה, אלא לכל השנים כולם. פירות שביעית, כיוון שגדלו בקדושה, בארץ ישראל, בקדושת שביעית גם, אין מוצאים, אני הוספתי, כן? פירות שביעית, אין מוצאים אותם מהארץ, לחוץ על הארץ, ואפילו לסוריה. מה זה אפילו לסוריה? מה, הסורים יותר טובים מהלבנונים? סורים יותר טובים מהירדנים? בסדר, זה מה שדיברנו. אמרנו גם שהיו אומרים שחייבים לשמור קדושת איסור עבודה בשביעית בסוריה. מדוע? מה אמר הרמב"ם? בסוף פרק קודם. למה? אבל למה צריך לשמור? למה? יפה מאוד. הנה, אתה זוכר. כדי שלא יעזבו. הנה, סעיף כ"ז בפרק רביעי. סוריה, אף על פי שאין שביעית נוהגת בה מן התורה, גזרו עליה שתהיה אסורה בעבודה בשביעית כארץ ישראל. מדוע? כדי שלא יניחו ארץ ישראל ולכו וישתקעו שם. זאת אומרת, אם יש לנו איזשהו חשש שיהודים יעבירו את המפעל שלהם, את החממות שלהם, את כל מה שיש להם למקום אחר, זה בדיוק הייתה הגזרה של חכמים, שעשו עבודה בסוריה בשביעית, כדי שיהודים לא יעזבו את ארץ ישראל, כי בכל זאת זה כיבוש יחיד, ויש משהו בסוריה, ויחו וישתקעו בסוריה. על המון ומואב, כותב הרב הרמב״ם, מצרים ושנער אף הפי שאין חייבות מעשות בדבריהם, אין שביעית נוהגת בהם. למה? כי לא היה חשש שיעברו לשם. אבל אם היום בירדן, המון ומואב, אם היום בירדן יש חשש שיהודים ילכו וישתקעו בירדן, יקימו שם את המפעלים, ייתנו להם פרנסה, יעבירו לשם את כל המשקל העסקים שלהם, אז מה ההבדל בין זה לבין סוריה? לדעתי, אם היו היום חכמים, היו גוזרים גם על ירדן. אני יודע, מה אני מדבר? הכל אקטואליה. שום דבר לא באוויר. בסדר? בטח שזה קורה, אני מדבר על זה. ואומרים ששומרים את השמיטה לחומרי. זה בדיוק מה שכתב הרמב״ם. הגזרה על סוריה הייתה שלא יוכלו להשתקע שם. יעבירו את כל המסה של הכלכלה לשם. כי אם מישהו מתחיל לעבוד שם, למה שהוא יפסיק עוד שנה? זה זול. כוח עבודה זול, שטח זול, הכל זול. אתה מביא לארץ ישראל שעובר את השוק בארץ ישראל. לא, האמת שהם לא רוצו לשבור את השוק, הם פשוט ירוויחו יותר. שיקול יותר טוב, נכון? למה לשבור את השוק אם אפשר להרוויח יותר? שבור את השוק שומר גם את עצמו. איזה מחשבה נקייה יש פה. תנו לי להרוויח יותר מהיהודים. החשבון היהודים. בסדר? זה בדיוק מה שהגמרא אומר. בכל מקרה אומר כאן הרב, פירות שביעית אין מוציאים אותם מארץ ישראל, מהארץ לחוץ לארץ, ואפילו לא לסוריה. ואין מאכילים אותם לא לנוכרי ולא לסחיר. למה לא לנוכרי? דיברנו כבר גם בסוף פרק רביעי. למה לא לנוכרי? כי לא מורידים מקדושה. ולמה לא לסחיר? כי סחיר מקבל את זה בתור חוב. מותר לפרוע חוב בפירות שביעית? זה לא שלך. אמרנו, יש בהמשך ההלכה. הנה, סעיף י' ד'. אין פוסקים לאישה פירות שביעית, פני שזה כי משלם חוב מדמי שביעית. אבל ניזונתי משל בעלה, זה כשהיא חיה איתו. או יותר נכון, גם אם לא חיים ביחד, אבל עדיין אין פסק דין. כי ברגע שיש פסק דין שהוא חייב עם זונות, זה נהפך לחוב. זה לא חלק מהבית, שאנחנו מפרנסים את הבית, ואז אפשר לתת לכל בני הבית פירות שביעית. זה חוב. וחוב לא פורעים ממה שלא שלי, מפירות שביעית. סתם, זה היגיון פשוט, רק צריך לומר אותו. לא משלמים חוב מפירות שביעית. זהו. אז לכן לא מאכילים אותם לא לנוכרי ולא לסחיר, ואם היה סחיר שבת או סחיר שנה או סחיר חודש או שקצץ מזונותיו עליו, הרי הוא כאנשי ביתו מאכילים אותו. הוא מאכילים את האכסניה פירות שביעית. נשים לב לעניין כאן, אם בן אדם היה סחיר, ואמר לו, תשמע, אתה תבוא תעבוד אצלי שבוע, תאכל אצלי, תשתה אצלי. בסדר. קצב לו סחירות. אמר לו, אתה תהיה סחיר לשבוע, אוכל, תאכל יחד איתנו, במשפחה. תגור אצלי, שע שבת הביתה. זו עונה בוערת. צריך עובדים הרבה זמן. אז הוא יכול לתת לו אוכל מזה. כמו שהוא קצץ לו שכר. קצץ לו מזונותיו. אין בעיה. יכול לאכול איתו כאחד מבני הבית. אבל הוא אמר לו, תשמע, אתה מקבל שכר מסוים. אם אתה אוכל אצלנו במסעדה שלנו, כן? יורד לך מהשכר. או אם אתה לא אוכל, מתווסף לך לשכר. מה יצא מזה? ברור, זה בעיה. אנחנו מדברים על תקופה שחיו בטבעיות. המזון היה טבעי. כשמזון טבעי הוא מזון מהארץ.
פרה גם כזה טבעי.
איך?
פרה.
בשר. בשר. בסדר, אנחנו מדברים על פירות, ירקות, כל מה שיש. מישהו אוכל בשר בלי כלום? מה אתה אומר? כן, כן, בוודאי. צריך שיבוא הכל בהבלעה, זה נכון. קיבוץ, כמו שאתה שואל, קיבוץ שיש בו הפרטה, ויש שם הפירות של קדושת שביעית, למשל מביאים בננות, איזה קדושת שביעית, השנה אוצר בדין, כן, כולם, בכל הקיבוצים, בכל האזור. ומורידים, אז זה שאלה, הם לא סחרו פה בפירות שביעית. או שמה שנשאר סמים ובננות לא מתחשבים למחיר. לוקחים גלובלי על הארוחה. לא מתחשבים במנה אחרונה, מנה אמצעית, אבל זה לא מפורט. איזה מה? אני יודע שזה כן, אבל נגיד. כדוגמה, בדיוק, בדיוק. יש מרכיבים נוספים, ולוקחים מהאדם ארוחת צהריים, ארוחת בוקר. יש מחיר ארוחת צהריים, יש מחיר ארוחת בוקר, ולא משנה מה הוא לקח משם. לקח הכל, לקח חלק, משלם אותו דבר.
אם במכון מהיר אני משלם על הארוחות.
אז זהו, עכשיו זה כמה שאתה משלם על ארוחה גלובלית. לא אומר לך, טוב, לקחת המנה ראשונה, לקחת את התפוז, שעכשיו עדיין לא קדושת שביעית, אבל כשהיא קדושת שביעית, או את הבננה שהיא קדושת שביעית, לקחת כמנה האחרונה, יש לך מחיר לבננה, זה אסור. זה אסור. אם זה בא בהבלעה עם כל השאר, אז זה מותר. זה הרב גם כותב פה לגבי העניין הזה, שהוא היה שם שלטים, כן, שהמחיר הוא עבור ההוצאות, ולא עבור הפרי עצמו. כי האמת, הרבה פעמים, הלוגיסטיקה, כתיף, שינוע, אריזה, הובלה אחר כך מהבית אריזה אל החנות, והמחיר של הארנונה והמחיר פועלים בחנות, זה 80% ממחיר הפרי בסופו של דבר. מהעלות של הכל. כן, אם החקלאי מקבל 80 אגורות לקילו, מוכרים ב5-6 שקלים בחנות. מי עושה את הרווח? בסדר, הבנו. מי עובד, מי עושה הרווח? אז מכירים את זה, לא? הרבה ענפים זה כך. אבל בכל מקרה אני אומר, לשים לב לנקודה הזאת, שכשלבוא ולהגיד, המחיר הוא עבור ההוצאות הנלוות, ולא עבור הפרי עצמו, זה לא תכמון, מה שנקרא. זה באמת, רוב המקרים זה רוב ההוצאה. רוב המקרים זה רוב ההוצאה. מדברים בפירות. אז זה רב ממש שככה צריך לעשות. אתה משלם עבור ההוצאות. איך מודדים הוצאות? כמות פרי. אני מתחלק הרי. העבירו 3 טון, היו הוצאות של 2,000 שקל, אז זה מתחלק. בסדר? כל קילו עולה קצת פחות משקל, לא? 75, 65 אגורות. בסדר? זהו. טוב, הרב אומר ככה. לגבי הוצאה, הוצאת פירות שביעית מארץ ישראל לחוץ לארץ, אומר הרב, ויש מי שנראה מדבריו, על פי הרש, שאין איסור להוציא פירות שביעית מארץ ישראל לחוץ לארץ, יותר מפירות של כל השנים. לשים לב להשוואה. כולם בלחץ על זה שצריכים להוציא פירות ארץ ישראל לחוץ לארץ, נכון? לא צריכים להוציא פירות ארץ ישראל לחוץ לארץ, כיוון שפירות ארץ ישראל יש בהם קדושה, והקדושה הזאת לא נוריד אותה לטומאת ארץ העמים. אבל האם זה נכון רק בשנה השביעית? בשנה השביעית זה מתבטא יותר, כיוון שזה קודש קודשים. גם גדל בארץ ישראל, וגם גדל בארץ ישראל בקדושת השבת של ארץ ישראל. שבת בתוך שבת. קדושה בתוך קדושה. קודש קודשים. ואז באמת יש חומרה יותר גדולה להוציא פירות של קדושת שביעית מארץ ישראל מאשר כל השנים. אבל יש מי שאומר, סליחה, זה קודש וזה קודש. לא מוציאים פירות שביעית לחוץ לארץ, כמו שלא מוציאים פירות של ארץ ישראל. אז מה את... בדיוק. המשפט הבא. אז מה נעשה עם כל הפירות של ארץ ישראל? אסור לייצא? לכאורה, כן. לכאורה, פירות ארץ ישראל יהיו בשביל ארץ ישראל. אתם יודעים מה, לפחות, כמו שהוא מביא פה, לא להכיל אותם, לא לנוכרי ולא לסחיר, אמרנו לסחיר בגלל פריאת החוב, אבל לנוכרי, אז לפחות אולי מייצאו פירות של ארץ ישראל, שיהודים יאכלו אותם. שיהודים ישתדלו לקנות פירות של ארץ ישראל בחוץ לארץ. אמרו את זה גם השנה בשמיטה, שישתדלו לשווק את הפירות, אני לא יודע אם יש אפשרות בכלל להגיד, אפשר להגיד, כן, אני לא יודע במציאות מה קורה, אם יש אפשרות כזאת, לשווק לריכוזים יהודים את הפירות של הקדושת שביעית. אני יודע. בדיוק. עכשיו, מה העניין? מה העניין? אני לא יודע אם ראית את ה... אם כבר אתה מאיר על הגזר, לא יודע אם ראית את הגזר של השבוע, השבוע שעבר. לא ראית. מהכרה. יש יפיפיים, אבל מהכרה. מהכרה. היה פיצוץ, חיתוך. כל גזר נהפך כאילו לשניים. לפעמים קורה שרואים איזה פיצוץ בגזר. עכשיו, זה ממש פיצוץ עם רקמה. הוא מהכרה, זה התפוצץ. הנימים, האנומליה של המים, זה מתרחב ואחר כך זה מתכווץ חזרה, נהיה פיצוצים. אז רואים את זה, רואים את זה. זה נזקים שאין כדוגמתם. ממש ככה. רואים את זה בעין. אבל בכל מקרה, רצה מישהו להגיד, אל תעשו יותר מחירה, ותעבירו את הפירות לריכוזים יהודים. אנחנו יודעים שמבחינת המציאות בשטח, הייתי אומר שזו משימה קשה. ואני מדבר בעדינות. אבל אם עשו כבר יותר מחירה, בסדר. אז זו אותה בעיה שיש כל השנים, האם מותר להוציא פירות ארץ ישראל לחוץ לארץ, ואם זה אנחנו מסתדרים, כיוון שזה קיום הכלכלה בארץ ישראל, זהו קיומה של ארץ ישראל, שנבוא ונייצא פירות לחוץ לארץ, פירות איכותיים, פירות טובים, שיקנו אותם באירופה, במקומות נוספים, בפרט באירופה, יקנו אותם ביוקר, הם משלמים עליהם הרבה באירופה, אנחנו מאוד מרוויחים מזה, אז בוודאי, למה לא? לכרות את הענף הזה שיושבים עליו? לא טוב. זה לא טוב. זה ממש לא טוב. זה לא הגיוני גם. איך? כן. אני אומר כך. אני קצת להסביר. קודם כל, לא היה סיכוי, אני מדבר לפני 80-100 שנה, כמעט לא היה סיכוי, גם בגלל הגידולים, אני אגיד שגם היו, לייצא פירות. כמה מדינות היו מעבירים, עזוב ישראל, מעבירים פירות ממדינה למדינה. עגבניות, מלפפונים ממדינה למדינה. עד שהיית שם אותם על הסוסים, מרכיב אותם על העגלה, ומעביר אותם למקום אחר, אז חבל שהעברת, האוכל של הסוסים היה שווה יותר ממה.